שפחים עלויה, אין הצילי יבשות לאהבה, בחמה ולבנה, היא אדויה, ופנינים של כל חסר נעתה, בליבי יחנה, ולמה אגישנה, כגן שרד נעתה, בליבי יחנה, ולמה אגישנה, כגן שרד נעתה, לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב. אלם גורו רתנו דלתם יחדה. אז דיברנו קודם על חמשת המצבורים. פירטנו אותם קצת. זה לימוד שלם שלא נעשה אותו כאן. דיברנו על המצבור הפיזי, ואחר כך ארבעה שהם מנטליים. ואמרנו שהבודה אמר שכל החמישה האלה הם בעצם סבל. ומהותם הם סבל. הגוף שלנו הוא סבל, הוא בא מקרמה, ולכן הוא צריך להתקלות ולהתבלות ולגרום לנו כאב. זה המהות שלו. וכך כל האספקטים המנטליים שלנו. כל עוד אנחנו בקיום סמסרי, הם סבל. זה לא שלפעמים יש סבל ולפעמים אין סבל. הם סבל. הם מעצם מהותם סבל. כי הם באו מגורמים בלתי תיאורים. הם באו מנגעים רוחניים ומקרמה. ולכן מהותם סבל. הם לא יכולים בצורתם הסמסרית להביא לאושר. אמרנו שזה מעצם מהותם, ולא צריך לבלבל בין המילים האלה ובין מצד עצמם. הם מעצם מהותם סבל, אבל זה אך ורק בגלל שאנחנו משליחים אותם כך. הם ריקים. ומכיוון שכך, עם תרגול נאות ועם הבנה נאותה, הם יכולים להפוך למשהו אחר. הם יכולים לעבור טרנספורמציה. זה לא נגזר עלינו לחיות בתוך חמישה מצבורים שאינם טהורים. זה נראה כגזרה כל עוד אין לנו את התובנות הנחוצות. כל עוד אנחנו בבורות. ובגלל שאנחנו קשורים בבורות, אנחנו לא מבינים את הטבע האמיתי של עצמנו, או של המצבורים שלנו. והטבע האמיתי שלהם זה הריקות שלהם, זה הטבע האולטימטיבי שלהם. ומכיוון שאנחנו לא מבינים את הטבע האולטימטיבי שלהם, אנחנו נאחזים בהם. וזה הייתי רוצה למקד עכשיו את תשומת הלב, על האחיזה שלנו והמצבורים שלנו. האם אנחנו אחוזים במצבורים שלנו? תסתכלו. האם אתם אחוזים בגוף שלכם? איך בודקים את זה? תסתכלים, אם מישהו בא ופוגע בגוף שלכם, איך אתם מגיבים? אם אתם אומרים, הוא פגע בי, אז אתם מזדהים עם הגוף שלכם. אז אתם חושבים שאתם זה הגוף שלכם. אנחנו מאוד אחוזים במצבורים שלנו. וזה אחד הביטויים של הבורות שלנו. ואחת הסיבות שממשיכות את הסמסרה שלנו. יש את הסיפור שסיפרנו בקורס 6 על המפגש בין הנזיר ומלך קלינקה. המעשה הוא בנזיר ש... הולך להתבודד ביער ולעשות את המדיטציה שלו, ובאותו זמן יוצאת המלכה עם נערותיה לכתוב פרחים בדרך, ופוגשת בנזיר, והמלכה שהיא מאוד מתעניינת בדרמה, ואין לה הרבה הזדמנויות ללמוד דרמה בארמון, קוראת ברך לפני הנזיר ומבקשת שילמד אותה דרמה. ובדיוק באותו רגע עובר באותו מקום המלך עם משרתיו ופמליה שלו, והם יוצאים למסע צייד, והמלך רואה את מלכתו קוראת ברך לפני הנזיר, ולא מפרש את הסצנה נכון, ומצווה על משרתיו להתעלל בנזיר. והסיפור הולך שהם קופטים אותו לאדמה ומתחילים לגדוע את איבריו אחד אחד. הסיפור של אכזריות נוראית ולא צודקת. והסיפור לא מסתיים כאן, הסיפור ממשיך דרך עיני הנזיר שעכשיו מתעללים בו וגודעים את אצבעותיו אחת אחת, וזה מסופר בסוטרה של אבא יהלום. הנזיר אומר, באותו זמן, כשהמלך התעלל בי, או המשרת של המלך, זה אותו דבר מבחינת הקרמה, מבחינת המלך. לא עלה בשום כעס, לא עלתה בשום שפיטה, לרגע לא פסקתי לחמול ולאהוב את המלך. כי הנזיר הזה הבין את הריקות של המעשה. הוא היה מאוד מתקדם בדרך, והוא הבין לחלוטין שאם נגרם לו כאב בצורה כזאת, זה קרמה שלו שחוזרת אליו. ושהסירה ריקה, אתם זוכרים את הסירה? הסירה הזאת שנוסעה במסלול להתנגש איתי, ואני כל כך מתכעסת על השייט הזה שלא מסיט אותה ממסלולה, הסירה מגיעה והיא ריקה. היא ריקה. אז האם זה אומר שהוא לא חש כאב? כן, הוא חש כאב, אם הוא עוד לא בודה. אם הוא ארהת, ארהת יכול לחוש כאב. ארהת יכול להיות מישהו שהגיע לנרוונה בחיים האלה. עדיין יש לו גוף שבא מקרמה קודמת. קרמה שהיא סמסרית, ולכן הגוף הזה עוד יכול לחוות כאב. אבל אם הוא הגיע לנרוונה, המיין שלו נקי עכשיו מכל נגע רוחני. אין יותר שום דבר בעולם שיכול לאחור את תודעתו. והוא יכול להיות עם הכאב והתודעה נמצאת בעונג מושלם. ואיך אנחנו יודעים את כל זה? הסיפור לקוח מסיפורי הלידה של הבודה, והוא מצוטט בסוטרה של לאווה יהלום. ושם בסיפורי הלידה של הבודה אומר, הנזיר הזה, זה הייתי אני, בגלגול קודם. אז הוא מספר על עצמו. ובסיפור הזה אנחנו רואים דוגמה למישהו שאין לו אחיזה בגוף. יש לו גוף, הוא עדיין סובל כאב, אבל הוא לא אחוז, והוא לא חושב שזה מי שהוא. הגוף שלו סובל כאב והמיין שלו בשלווה. ההצמדה הזאת בין הגוף שלי ואני, הקשר הזה התנתק. הייתי רוצה שנעשה מדיטציה קצרה ונדבר על זה אחרי זה קצת יותר. אז שובו אל המיקוד שלכם בכניסה לנחיריים, הנקודה הזאת שבין הנחיריים, ששם אתם מתמקדים בתחושה של מעבר האוויר פנימה והחוצה. וזה מין עוגן שעוזר לכם לבוא לכאן ועכשיו, ולהניח לכל שאר הדברים שמעסיקים אתכם, ולתת להם לשקוע בעדינות לתחתית האגם. ושאלו את עצמכם, האם אתם נאחזים בגוף שלכם? האם יש חלק מגופכם שאם מישהו יבוא ויקח אותו, שלוותכם לא תופרע? פשוט התבוננו, בלי שום שפיטה. מה לגבי התחושות שלכם? אם זה כאב, אם זה הנאה? האם אתם אחוזים באלה? מה אם יש לכם איזה הנאה ומישהו בא לקחת אותה? מישהו מקלקל אותה? איך תגיבו? מה עם המצבור השלישי, יכולת ההבחנה? מה למשל עם המחשבה שאומרת, יש לי גוף חזק, או יש לי גוף יפה, או אני נחמדה? זאת הבחנה שאתם עושים. עד כמה אתם אחוזים בהבחנות האלה? נמשיך למצבור הרביעי, המצבור של הגורמים המורכבים, כפי שהוא נקרא, שיש בו סל שלם של גורמים. ניקח אחד מהם, למשל, הרצון שלכם להיות יותר טובים מאחרים. אולי אפילו יותר רוחניים מאחרים. עד כמה אתם אחוזים ברעיון הזה? מהם הפחדים שלכם? האם אתם מוכנים לוותר על הפחדים שלכם? מי תהיו אם תוותרו על הפחדים שלכם? מה לגבי הדעות שלכם? הדעות הצודקות שלכם? אלו שהן נכונות. מה לגביהן? עד כמה אתם מוכנים לצאת למלחמה עליהן? או להיכנס לביקוח עליהן? תסתכלו. איזה חלק מכם מזוהה עם הדברים האלה, נאחז לדברים האלה, ומשתמש בהם להגדרה עצמית? אני מהשמאל, אני מימין, אני בודיסטית. מה לגבי הרעיונות שלכם, היצירתיות שלכם? באיזו מידה אתם אחוזים באלה? האם אתם מתווכחים עם אנשים אודות הדברים האלה? האם אתם מנסים לשכנע אנשים בדברים האלה? מה עומד מאחורי הרצון או הצורך להתווכח או לשכנע? כל השאלות האלה מיועדות להפנות את תשומת לבכם לאיפה אתם נאחזים, במה אתם אחוזים. במידה שאתם אחוזים, אתם קובעים זהות לעצמכם. וכל זהות כזאת היא בלוף. היא לא הטבע האמיתי שלכם. ובמידה שאנחנו אחוזים בהם, כך יקשה עלינו לראות את הריקות. ובמובן זה, ההאחזות וההשתוקקות הם עוד יותר מסוכנים מהכעס והשנאה. מכיוון שהם אלו שקושרים אותנו לקיום הסמסרי שלנו. אנחנו משתוקקים לזהות הסמסרית הזו, למצבורים האלה, לגוף וכולי, לכל הדברים שחלפנו עליהם ביעף במדיטציה. וזה בדיוק מה שישמר אותנו כאן, וימשיך את סבלנו. אם הצלחתם לראות משהו במהלך המדיטציה.
וגם אם לא.
אם הצלחתם לראות משהו ברור כרגע. בשני המקרים, תנו חזרה אל הלמה שלפניכם. והודו להם, עד שליוו אתכם בדרך. ועל הטיצ'ינג שבא אליכם דרכם. בקשו מהם להמשיך ולהנחות אתכם בדרך. והקדישו להם ולכל הברואים את המאמצים שאתם עושים בתרגול שלכם. לאט לאט פיקחו את העיניים. האם ההאחזות מחריפה את הנגעים הרוחניים? האחיזה משפיעה על מצב התודעה שלנו. כי איך שהתהליך קורה, זה קורה משהו, אנחנו פוגשים מישהו, אנחנו שומעים משהו, יש אינטראקציה, עובר עלינו משהו. זה סיפור. המיינד מייצר סיפור. הוא מקרין על המסך שלנו סיפור. קורה משהו. יש סיפור, שזה הפשלה של קרמה, אבל אנחנו לא זוכרים את זה. זה מופיע לנו מבחוץ. פגשתי אותו, הוא אמר לי ככה, והוא עשה ככה, ואיך זה, ומה זה. סיפור. ואז אנחנו מתחילים להגיב בסיפור. אם זה באי נחת, או אי שקט, או שאנחנו מתעצבנים, או כועסים, או שונאים, או אנחנו מגיבים בסיפור שנבנה על הסיפור הזה. אנחנו מייצרים הסברים לדברים האלה שהם גם סיפור. אז איך אנחנו נשתחרר מן היחזות הזאת? כדי שנוכל לפתח את החוכמה שבאה מחוויה אישית, אנחנו צריכים לתפוס את עצמנו מפבריקים את המציאות בצורה כזאת. כי זה הכל מפוברק על ידינו. הכל מפוברק על ידינו. בטיבטית קוראים לזה צ'ולפה. אמרו צ'ולפה? צ'ולפה זה איך אנחנו מייצרים סיפור. הכל פבריקיישן אומרים באנגלית. מפוברק. הכל פיברוק. יש זרם של הפשלות קרמיות שבאות פק, 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 אחת אחרי השנייה. כך אנחנו אוספים קרמות. פק, 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 אחת אחרי השנייה. 65 באצבע צרידה. כל מעשה, מחשבה, דיבור, מותיר אצלנו רישום קרמי, ואנחנו אוספים אותם בקצב של 65 בשנייה, נאמר. וזה גם הקצב שבו הם מפשילים אחר כך. כך אנחנו אוספים אותם, ככה הם מפשילים אחר כך. יש זרם מהיר מהיר של הפשלות קרמיות, ואנחנו מפבריקים סיפור. אנחנו לא רואים ברמה של 65 לשנייה, זה מהר מדי. המיין שלנו גס מדי, איטי מדי. צריכים לעשות הרבה מדיטציה כדי לחדד אותו. וזה בדיוק כמו בקולנוע, שיש פריימס, ואנחנו יוצרים מזה סרט ותנועה וסיפור ועלילה. בדיוק ככה. אנחנו מייצרים סיפור במיין שלנו, ואחר כך אנחנו מאחזים בו. כשהייתי עוד בארץ לפני 4 שנים, היו מספרים על אבי שחוזר מהעבודה, ויש לו בית עם הרבה ילדים, והוא מאוד עייף, והוא רוצה שיתנו לו מנוחה, והוא אומר, מה אתם עושים פה? תלכו לשוק, מחלקים תאנים חינם. אז הילדים בורחים לקבל את התאנים, והוא אומר, רגע, רגע, מחלקים תאנים חינם, מה אני עושה פה? זה מה שאנחנו עושים כל הזמן. בדיוק כמו אותו איש. אנחנו מספרים לנסן סיפור, ואחר כך קונים אותו. אחר כך מגיבים לו. מייצרים עוד סיפור. והדרמה נמשכת. אז אנחנו צריכים את המיינד הצלול הזה שמסוגל להבחין בפיברוק, בבלוף. אז איך אנחנו עושים את זה? הבודה התחיל את לימודו בסוטר שקראנו. הוא אמר, אנחנו צריכים לפתח את ההבנה של הסבל, כי זה הסבל שלנו, כשאנחנו נאחזים בסיפורים האלה. אנחנו צריכים להתחיל לפתח את ההבנה הזאת של הסבל. חשוב להבין היטב מה בדיוק קובל אותנו. אם תרצו לקשר, זה ישנו בלנרים שלנו. אתם יכולים לפתוח בלנרים. בחלק הראשון של פסוק 15 אומר, אם לא תתאמץ היטב להרהר בקשיים שבאמת של הסבל, לא תוכל לפתח בלבך קיאות כמיהה חזקה להשתחרר. זה החלק הראשון של הפסוק. הוא אומר, אתה חייב להבין את האמת של הסבל. עד שלא תבין אותה היטב, עד שלא תבין שיש סבל בכלל, לא תפתח את הכמיהה להשתחרר. עד שאתה לא מבין שאתה בבית סוהר, אז אתה לא מחפש להשתחרר. ובחלק השלישי של הפסוק הוא אומר, תוך סלידה עמוקה מקיום שכזה, ועם רצון נחוש להיחלץ, יש לחקור בדחיפות כיצד לחסל את מה שאותנו לסבל כובל. זאת ההזמנה של הטיצ'ינג. בדחיפות. זה הלימוד של ההיבט הבינוני. האם פירושו של דבר שאנחנו צריכים לוותר על כל התענוגות? אנחנו אומרים שזה לא עובד. הרמב״ם אמר שזה לא עובד. הוא אמר, אל תשבור את יצר הרע, כי אחרת יהיו לך שניים. זה לא עובד להדחיק. מה שעובד זה להבין. לא להדחיק, אלא להבין. כי כשאתם שופכים על זה אור, אתם רואים את האפסות שלהם, הם נמוגים, הם נמר של נייר. הם נמר כל עוד לא הבנתם שזה נייר. אז אנחנו צריכים למצוא דרך בתוך הקיום הסמסרי הזה, שאיננו מואר שלנו, איך אנחנו נעשה מקום לאמת הזאת של הסבל, שהבודה לימד, שהיא הראשונה מבין האמיתות שהוא לימד. אני רוצה לחזור ולצטט לכם מהסוטרה שקראנו. ישר בהתחלה. הוא אומר, ישנה הכמיהה והדבקות בחיפוש אחר הנאות החושים, שהן נחותות, נמוכות, המוניות, לא נאצלות וחסרות מטרה. והקיצוניות השנייה, הוא אומר, ישנה הכמיהה והדבקות בעינויים עצמיים, אני הייתי אומרת סיגופים, שהן מחיבות, לא נאצלות וחסרות מטרה. הוא ממשיך, תוך הימנעות משתי קיצוניות אלה, אני מתרגמת חופשי, השיגה בודה הבנה עמוקה של דרך האמצע, אשר פוקחת עיניים, מביאה ידיעה ומובילה לשלווה, לידיעה ישירה, להתעוררות, לנרוונה. זה מה שהבודה אמר. אם אנחנו כל כך בתוך הבורות ובתוך הסמסרה, איך ניצור את התובנה הזאת של האמת של הסבל?
יבשות לארבע, בחמה ולבנה, היא אדויה, ופנינים של כל חסד הם לאתר, בלילי ירחנה, יוכה אגישנה, כגן של בנתיה, בליבי ירחנה, מוכה אגישנה, כגן של בנתיה, אום איתנו בך, לא תזכה כל בריאה, ועולם שכולו טוב.
ובואו נקדיש לפני שנצא להפסקה הגדולה.
זכות עשייתי זו הברוכה, ישלים עונה כל החי לבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה. כך לא יזכו בלוחים מסלבים, אשר משני אלו הם נובים, ובכך לא יזכו בגופים מסקבים, אשר משני אלו.